אנחנו כבר עשינו את ההקדמה הראשונה, היום ניגע קצת בהקדמה השנייה. אומרים, אנחנו עדיין בהקדמות. הספר באמת גדול, אבל האמת היא שתמצית הספר נמצאת דווקא בהקדמות. אז אנחנו, אני אגיד לכם בכמה מילים, לא צילמתי את עמוד כ"ז, לכם יש מכ"ח, נכון? לכם יש מלמד ד' וזה מתחיל מלמד ג', סליחה. אז בלמד ג', התחלת הוא מספר על כך שהוא נמצא בבודפסט, הוא כבר יודע שרוב יהודי אירופה הושמדו, לא עלינו, שם ירחם, וכל מי שניסה לברוח לא הצליח, כי כל המדינות שבעולם סגרו את השערים, וגזרה נוראה על כל יהדות אירופה, הוא כבר יודע את זה. והוא נמצא לבד, אנחנו יודעים שהוא הגיע לבודפסט, נמצא לבד באיזה עליית גג, בלי תלמידים, כל התלמידים הרי רובם הושמדו וחלק ברחו, אין לו שם תלמידים, הוא נשאר לבד, ונשארתי לבדי, מתבודד במחשבתי על חורבן ישראל וחורבן הקהילות. על מה עשה השם ככה? ומה חורי האף הגדול הזה? הוא שואל, למה? הנה אתם רואים, אחד מגדולי ישראל לא אומר מי אנחנו שנשאל שאלות על ריבונו של עולם. חובתנו לשאול למה, על מה עשה השם ככה. דרך אגב הוא מצטט את, אתם זוכרים בסוף ספר דברים בתוכחה, על מה חורי האף הגדול הזה, על מה עשה השם. אז הוא מצטט מהתורה, נכון? מדברים כפתת, מדברים כפתת, גם ירמיהו כפתת, מה חורי האף הגדול הזה. הוא אומר, אני מתנצל, כי אני אף פעם לא עסקתי בשאלות האלה, שאלות היסטוריוסופיות, למה השם עשה ככה. הוא היה רב, מה שנקרא, שעסק בשאלות הלכתיות קלאסיות. שבת, כשרות, תורת המשפחה, נזיקין, דינים שבין אדם, דברים ששואלים כל רב, כן? בכל מקום ובכל קהילה. וגם על זה הוא כתב ספרים. הספר העיקרי שלו, כמה חלקים, הוא משנה שכיר. יששכר, שכיר. זה היה ספרו העיקרי.
קראת מה שכתוב בשבת? במקור ראשון.
על?
פעם נכנסתי לחדר העבודה של השל, והוא אמר לי, כמה תשובות נכתבו על השאלה האם מותר לפתוח מקרר בשבת? וכמה נכתבו על השאלה האם מותר להשתתף במלחמה גרעינית? זאת אומרת,
מתעסקים? בסדר, סגור סוגריים. ועכשיו אני מגיע איתכם ללמדלד, ועכשיו הוא אומר, אבל אין לי ברירה. אני חייב לעסוק עכשיו בשאלות הגדולות האלה, כיוון ש... אני לא יכול להיפטר מלעסוק בשאלה הלאומית הגדולה הזאת, כי גורל כל ישראל תלוי בבירור הזה. וזה הרהיבני. עכשיו תיכנסו בעמוד למדהי. אני ההקדמה הזאת היא די ארוכה, אז אנחנו וזמננו קצר, אז נראה רק משפטים נבחרים. אז בעמוד למדהי, אתם רואים יש קטע באמצע. כן. אתם רואים את הקטע באמצע? אז תעלו מהקטע הזה ארבע שורות למעלה, וזה הרהיבני. אתם רואים, וזה הרהיבני לתור ולחקור בעניין התעכבות הגלות. ולחבר חיבור הזה בעזרת השם ולהשמיע דעתי ברבים. וזה הכוונה היא... כלומר המצוקה של עם ישראל, מצב שאין אף אחד שעוסק בזה, מי יודע כמה נשארו, ללמד עצה ודעת את עמנו בני ישראל מה לעשות לקרב את הגאולה העתידה במהרה בימינו, וקיבלתי זאת עליי בנדר בעת צרה כמבואר לאל בהקדמה הראשונה. אתם זוכרים שאת ההקדמה הראשונה הוא כותב עוד בסלובקיה, הוא הרי היה רב של יהודי סלובקיה, ושם הוא כותב את ההקדמה הראשונה שבה הוא מסביר שהוא קיבל על עצמו לכתוב ספר על השאלה של למה זה קרה ואיך להסביר את זה ואיך ומה השם רוצה מאיתנו. ועכשיו הקדמה השנייה נכתבת בבודפשט. זה ההבדל בין ההקדמה הראשונה והשנייה. הקדמה השנייה נכתבת בבודפשט כשהוא בעליית הגג, ולכן הוא מזכיר את זה, קיבלתי זאת עליי בנדר בעת צרה, ועכשיו אני מקיים את הנדר, כי המצב של התעכבות הגלות והמצוקה הגדולה מחייב אותי לעשות את הדבר הזה. ומאחר, עכשיו אני מתחיל את הקטע באמצע, ומאחר שאסור לאחר מלקיים הנדר שנדר בעת צרה, כמבואר במדרש רבה ביעקב אבינו, צריך לקיים נדר, על כן קרבתי אל המלאכה אחר שמצאתי קצת מנוחה מיום בואי לכאן עיר הבירה. הנה הוא מצא איזה עליית גג ויש לו קצת מנוחה, כי עדיין הנאצים לא הגיעו לבודפשט, אז אני יש לי קצת מנוחה. הוא אמנם מתחבא, כי השלטונות ההונגרים הסגירו פליטים ממדינות אחרות, הסגירו לנאצים, כי רק את יהודי הונגריה עדיין לא שלחו אל המוות, זה הם יעשו יותר מאוחר.
יהודי קודם התחילו בערי השדה.
כן, אבל את יהודי הונגריה עוד לא שלחו, אבל הוא אזרח זר, הוא נמצא באופן לא חוקי בהונגריה, לכן הוא מתחבא, אבל הוא מצא קצת מנוחה. ולכן הוא מנצל את זה לחבר הספר שנדרתי, המדבר על בניינה של ארצנו הקדושה, ולאמירה ולהרימה מערימות הפרה, ולעורר אהבה וחיבה בליבות אחינו בית ישראל בכלל כל אומתנו הקדושה, מגדולנו עד קטננו. ולחשוף ולהשתדל לשוב לארצנו, ארץ אבותינו, ולא להישאר פה בארצות הגלות, כמבואר במדרש רבה, מוטב ללון במדבריות של ארץ ישראל ולא ללון בפלטריות של חוץ לארץ. אז בעצם כאן הוא כבר בהקדמה, הוא כבר מתמצת את המסקנה שלו. הוא מתחיל בשאלה, אבל כאן כבר אנחנו רואים שהתשובה שלו היא, או לפחות המסקנה, עדיין זה לא תשובה לשאלה, אבל המסקנה שלו מהשואה, מכל מה שקרה, הוא כותב את זה בשנת 43, מה שקרה מ-38-39 עד 43, זה שאנחנו צריכים להשתדל לשוב לארצנו, ארץ אבותינו, ולא להישאר פה בארצות הגלות. חד משמעי. ועכשיו הוא גם רומז בתמצית על התשובה על השאלה למה זה קרה, והוא אומר, אני ממשיך לקרוא, וכל המכות שלקינו בגלויות, כולל השואה, הוא רק לעורר אותנו לשוב לארצנו הקדושה. כל השואה נועדה לעורר את עם ישראל לחזור לארץ ישראל ולהקים פה, להתחיל את תהליך הגאולה. כמבואר במדרש שוחר טוב, גבי דוד המלך בשעת המגפה, כאן מביא את המדרש הידוע, הוא מופיע בשוחר טוב, מופיע במדרש תהילים, על העונש הגדול של של עם ישראל, שלא ביקשו את, לא תבעו את בניין בית המקדש. עברתי לעמוד למדבב, עברתי לעמוד למדבב, אני קורא ככה בדילוגים, והוא מביא כאן את דברי, אני בשורה חמישית מלמעלה, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו את מלכות שמיים ומלכות בית דוד ומלכות בית המקדש. ועכשיו אני מדלה כמה שורות, אתם רואים, תעקבו אחרי השורות המודגשות. והראש והעיקר הוא שנשתדל תחילה לשוב לארץ ישראל, ואז נשיג בעזרת השם שלושתה. כלומר, קודם כל, התנאי למלכות שמיים ולמלכות בית דוד ולבניין בית המקדש, שנשוב לארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אין מלכות שמיים ואין מלכות בית דוד. וזה הדבר הגדול שהוא לומד מהמדרש הזה, שבלי ארץ ישראל אין גם מלכות שמיים. כל עוד עם ישראל בגלות, אין מלכות שמיים. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. כל עוד עם ישראל בגלות, ולכן אנחנו חייבים להשתדל מכל מקום, אנחנו עכשיו חייבים להשתדל לעלות לארץ ישראל. אבל בעצם כאן הוא נתקל בבעיה. לדבר עכשיו על לעלות לארץ ישראל זה מגוחך. אירופה נמצאת במלחמה כבר 4 שנים. השערים של כל המדינות סגורים. בוודאי שער ארץ ישראל, הבריטים סגרו את שער ארץ ישראל סגירה הרמטית. אוניות שניסעו לארץ ישראל טבעו, טובעו כמו סטרומה. זה המקרה המפורסם, אוניית מעפילים שטובעה על ידי הטורקים בים השחור. שום השערים סגורים, שערי אמריקה סגורים, הכל סגור, וגם ארץ ישראל. אז מה אני יכול, אתה מדבר לעלות על ארץ ישראל כאילו יש אופציה כזאת. אין אופציה כזאת. עכשיו הוא מסביר, נכון שאין אופציה מעשית, אבל חובתנו להשתדל, להחליט. מה שחשוב עכשיו זה קבלת ההחלטות, כיבוש הרצון. ולכן הוא כותב, אני יורד למטה, הרי, מביא כאן כמה מקורות, דמי שאינה וליבו לעלות לארץ ישראל, זה אנחנו יכולים, הלב והעיניים שלנו בידינו. אמר להתגעגע, לחשוב, להחליט, להתכונן, מי שעיניו וליבו לעלות לארץ ישראל, הרי נחשב כאילו הוא כבר בארץ ישראל, כאילו הוא כבר עלה. מה שנקרא מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה בידינו, המחשבה, ההחלטה. כלומר, אנחנו, ודרך אגב אתם יודעים, שזאת הייתה מטרת הספר. אחר כך גם אסביר את זה בהמשך. מטרת הספר היא, הוא שולח את הספר, הוא מדפיס אותו בעותקים אחדים, שולח אותו לרבני הונגריה, והמטרה שלו לעשות כינוס של רבני הונגריה, שבכינוס הזה נדמה לי, הזכרתי לכם, שבו תתקבל ההחלטה, שאם נזכה להינצל מהצרה, מהשואה, אנחנו עולים לארץ ישראל. ועצם ההחלטה הזאת היא זאת שתציל אותה. הוא רואה כאן את ההחלטה היא זאת שתציל. והוא מסביר, כי מי של עיניו וליבו לעלות לארץ ישראל, אם נחליט שאנחנו נחושים לעלות לארץ ישראל, כאילו הוא כבר בארץ ישראל. אם כן פשוט, אני ממשיך לקרוא, זה שורה רביעית מהסוף, אם כן פשוט, דאם נהיה נותנים דעתנו לשוב לארצנו הקדושה, נהיה תכף דבוקים בו יתברך בכל ליבו ובכל נפשו. רק מי שמחליט לעלות לארץ ישראל, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. ותהיה השגחתו עלינו בשלמות נפשו יתברך, להשגיח עלינו בעין פקוחה דלוני ולא תיר, שומר ישראל, לא ינו ולא ישן, להצילנו מאויבינו ולהצליח במעשה ידינו. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, ואם נקבל על עצמנו, אז קודם כל זה תהיה הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. אין דבקות, זה לא תפילה. כלומר, הוא כאן מחדש חידוש עצום. מה חשבו יהודים בזמן השואה? אנחנו יודעים שהייתה מסירות נפש להמשיך ללמוד תורה ולהתפלל ולאכול מצה ופסח בתנאים מאוד קשים
וחנוכה וכל החגים.
כן, הוא אומר לו, העיקר של להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא זה אם נהיה נותנים דעתנו לשוב לארצנו הקדושה. זה המפתח. אתה פשוט לא יודע את המפתח. אתם יודעים, זה כאילו בן אדם מנסה לפתוח איזה דלת, שערי שמיים, אבל הוא בכלל לא מחזיק את המפתח הנכון. אתה מנסה כל מיני מפתחות, הכל כתוב בתורה, אבל עכשיו המפתח הוא לשוב, שנהיה נותנים דעתנו לשוב לארצנו הקדושה, ואז השמיים ייפתחו ותהיה השגחתו עלינו, הוא ישגיח עלינו בעין פקוחה, והוא יצילנו מאויבינו. זה ה מפתח להצלה. אין מפתח אחר. כל מה שאתם חושבים זה הכל המפתח הלא נכון.
ואם ישאלו, איך אתה יודע?
איזה התנגדות היה לך.
תראו, האמת היא, האמת היא, לא, ודאי שלא קיבלו אותו, אבל תראי, כאן זאת הקדמה, כאן הוא מביא במידה רבה כבר את המסקנות שלו. הוא עושה כאן תהליך הפוך, הוא מביא בהקדמה את המסקנות, ובשביל זה הוא כותב ספר שלם שבו הוא מוכיח ומביא את המקורות ומביא את ה... גם כאן אתם רואים שהוא מביא משהו, אבל אנחנו נראה בסוף ההקדמה הוא באמת נותן לנו כבר את אחד הרמזים על את אחת התשובות, אולי את התשובה העיקרית לשאלה שלך, מאיפה אתה יודע שזה המפתח, מאיפה אתה יודע. אז בעניין הזה, אז תזכירי לי לחזור אל השאלה שלך בסוף ההקדמה, למרות שבעצם כל הספר כולו הוא התשובה, מאיפה אתה יודע? לכן הוא מחבר ספר. זה לא שהוא כתב הקדמה וזהו. הוא זכה להשלים את הספר. אבל כאן הוא באמת נותן לנו את המפתח. המפתח היחיד להצילנו מאויבינו זה ההחלטה. אפילו לא העלייה עצמה, אלא המחשבה וההחלטה לנו. ולכן הוא מסכם, אני עובר ללמד זין. אתם רואים ללמד זין בשורה שביעית מלמעלה, וכן צריך להיות אצלנו לעניין יישוב ארץ ישראל, שאנו נשתדל בכל מאמצי כוחנו כאשר ידנו מגעת, מה שידנו מגעת. הקדוש ברוך הוא לא מחייב אותנו יותר מאשר ידנו מגעת. מה זה ידנו מגעת? שנתכנס ונחשוב על דרכים ונעודד אחד את השני ונדבר על ארץ ישראל וכולי, מה שאנחנו יכולים. ואז אם נעשה את זה, יגמור השם מעשינו, הוא יזכה אותנו גם לעלות, יגמור השם מעשינו, ויהי נועם השם עלינו, לכוננה עלינו, להצליח במעשה ידינו. עכשיו הוא מעלה את השאלה הגדולה, איך ייתכן שרק אני רואה את זה? איפה הרבנים? כל הרבנים של אירופה, כמעט כולם, לא ראו, אמרו לאנשים להישאר ולא לדאוג ולא לברוח, והתנגדו לעלייה והתנגדו לציונות. וגם הוא עצמו, אתם זוכרים שהוא סיפר כמה הוא התנגד לציונות והתנגד לכל עניין שקשור לארץ ישראל. איך זה שהם לא יודעים? מה עם הרבנים? כאן הוא באמת מעלה שאלה מאוד מאוד קשה, שכל יהודי שאל את עצמו, רגע, אם זה דברים כל כך פשוטים וברורים, ואתה מתבסס על מקורות של תנך וחזל ומדרשים, מה זה, הרבנים לא יודעים את זה? והוא עכשיו אומר דברים מאוד מאוד קשים. ואומר, ויש, אני עכשיו בלמד זין. אתם רואים בלמד זין?
כן.
בלמד זין, ויש לראות, 10 שורות מהסוף, 9 שורות מהסוף. ויש לראות גודל התכלית בזה, שהקליפה גובר גם בצדיקים היותר גדולים לבטל הטוב הזה. הקליפה. מה זה הקליפה? קליפת הרשע. בקבלה יש קליפות, קליפות של טומאה. כלומר, הרבנים, הקליפה של הטומאה השתלטה על הצדיקים, על הרבנים. כדי לבטל את הטוב, לבטל את הדבר הטוב שזה הנושא של ארץ ישראל, לבטל את הטוב. יען שכל כוח הקליפה תלוי בגלות ובביטול הגלות יבוטלו, כמאמר הגמרא בסוכה, כנשנו הקדום. כלומר, הקליפה, התומעה בעולם, הרע בעולם, יתבטל, שעם ישראל יהיה בארצו, מדוע? אז יתגלה כבוד השם ותתגלה מלכות שמיים, יתקיימו הנבואות, וכל העולם יראה את כבוד השם, וממילא כל הרוע יתבטל. ולכן דווקא בתהליך הגאולה מתגברת ההתנגדות של הקליפות ושל כל כוחות הרע והרשע שקיימים, שנבראו כדי ש... כי העולם נברא באופן שיש מאבק בין רע וטוב. איך כתוב שם? בפסוק אנחנו אומרים בתפילת שחרית, יוצר אור וברוא חושך, עושה שלום וברא את הכל. ובספר ישעיהו כתוב וברא רע. יש רע בעולם, קליפות, סתרא אחא רע. זה לעומת זה ברא אלוהים. טומאה וקדושה, כדי שיהיה מאבק ביניהם. והאדם יבחר ביניהם. ואומר כאן הרב טייכטל דבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, שהקליפה התגברה בצדיקים היותר גדולים. כל החסידים והצדיקים היותר גדולים התגברה בהם הקליפה. מדוע? כי היא מנסה למנוע, הקליפה הזאת מנסה למנוע את הגאולה. היא רוצה להישאר בגלות, כי כוחה תלוי בגלות. בביטול הגלות יבוטל כל כוח הקליפה. ובמי, על מי היא מתלבשת במיוחד? על הצדיקים היותר גדולים, כי היא יודעת שלהם יש את ההשפעה הכי גדולה. אם הם ייפתחו עיניהם והם יטיפו לחסידיהם ולתלמידיהם לעלות, אז ישר יעלו מיליונים, מאות אלפים, מיליונים. הגלות תיגמר. ולכן הקליפה מתלבשת דווקא על הצדיקים. ולכן בדור הגאולה, האנשים שהכי פחות רואים את הגאולה הם הרבנים והצדיקים. הם לא רואים כלום. הם העיוורים הכי גדולים. ודווקא האנשים הפשוטים הם רואים. כי הדברים פשוטים, תכף הוא יסביר, דברים פשוטים. אבל הרבנים והצדיקים וגדולי התורה, הם, למה? כי הקליפה התלבשה עליהם. יש כאן איזה תפיסה קבלית. זה לא הסתר פנים, לא שם, אלא הקליפה מתלבשת דווקא על הגדולים. תכף אנחנו נראה שהוא יעשה את ההקבלה אל מה שקרה בדור המדבר עם המרגלים, אבל הוא כאן אומר במפורש, הביא בשם נפש חיה, ציון לנפש חיה, אני קורא בשורה רביעית, שמה שיש צדיקים שמתנגדים לזה, לזה כלומר לעניין של ארץ ישראל, הוא מטעם שהקליפה גברה בהם לבטל מאיתנו את הדבר הגדול הזה. אשר, מהו אותו דבר גדול? אשר הקדוש ברוך הוא מתאבה אליו בכל עת ובכל שעה, שנחשוף, נחשפנו לשוב לאחוזת אבותינו. כאשר אבי, כאשר אבי, אם ירצה השם בפנים, מדברי חז"ל בזה בעריכות בראיות מוכחות, שהחיוב לכל איש ישראל להשתדל בזה לשוב לארצנו הקדושה, לשוב לארצנו הקדושה. שלום הרב אברהם.
שלום, שלום.
מיד אני אסיים ואני אתן לך
ללמד.
מה?
עכשיו רק התחלת, לא?
אני פקק, אני ואנוכי עפר באפר, תולעת אני ונחנו מה? עיקר אני רק פקק באמצע. לשוב לארצנו הקדושה, כלומר הקליפה מתגברת. אני אקרא אתכם עוד כמה שורות, תרדו למטה בעמוד למתחת. ועל כן מי שהוא משוחד מעיקר בדבר, לא יראה האמת ולא יודע לדברנו, לא יודע לדברנו, ולזה לא יועילו כל ראיות שבעולם, כי הנם אותם דווקא אותם צדיקים הנם מוקים בסנברים, והנגיעה שבקרבם תעבר עיניהם ויכחישו אפילו דברים ברורים כשמש. כלומר הם עיוורים. הוא מבין מראש, תראו עד כמה הוא מודע לכך שהניסיון שלו הוא ניסיון שאין לו סיכוי גדול. הוא אומר הם מוקים בסנברים הרבנים, הם יכחישו אפילו דברים ברורים כשמש. מדוע? וכאן הוא נותן את הדוגמה של דור המדבר. כי מי לנו גדול מהמרגלים אשר הפסוק העיד עליהם שאנשים כשרים היו, היו ראשי בני ישראל וצדיקים גדולים וגדולי תורה, ואף על פי כן יען שהייתה נגיעת הנשיאות תמונה בקרבם. אתם יודעים שזה כבר המדרש אומר שהם פחדו שבארץ ישראל הם לא יהיו נשיאים. אז נגיעת הנשיאות, הכוונה היא האינטרס הפוליטי שלהם להמשיך להיות נשיאים. זה רק במדבר. ולכן שהיו יראים שהם יבואו לארץ ישראל יאבדו נשיאותם, לכן מעשו בארץ חמדה ויתאו אחרים ממהם עד שגרמו לנו גלות החל הזה. כי חז"ל אומרים שחטא המרגלים גרם את כל הגלויות, את כל הבכיות עד ימינו. ועכשיו הוא אומר במפורש, כמו כן, אם כן, ואף על פי כן אני ירדתי לשורה רביעית מהסוף, לא הועילו בטענתם לנצחם, כלומר כלב ויהושע ניסו להתווכח איתם, לא עזר שום דבר, יען שהמרגלים היו משוחדים בנגיעה שהייתה תמונה בליבם. כמו כן ובזמננו, שימו לב, זה אמירה מאוד קשה, אפילו רבנים ורביים אדמו"רים וחסידים. מה הנגיעה שלהם, מה האינטרס שלהם שמונע מהם לראות את האמת שהקדוש ברוך הוא קורא לנו לארץ ישראל? לזה יש רבנות טובה, לזה יש אדמורות טובה, לזה עסק טוב, או פאבריק. מה זה פאבריק? בית חרושת. חלק מהרבנים היו גם בעלי הון. אתם יודעים, בחסידויות, חסידות גור, היו לה נכסים גדולים. בתי חרושת, היו הרבה חסידי גור מאוד מאוד עשירים. עצם הוא אומר, מטורפים, את הכסף הזה הרי הכל ילך, כבר הלך. אבל כל זה במקום שיבוא לארץ ישראל, הלך. אבל מה היה האינטרס? מדוע הם לא ראו את האמת? כי פגיעה של הרבנות והעסקים, או פאבריק טוב, או משרה טובה ונכבדה עם סיפור גדול. כלומר, יש קהילות וראשי קהילות וראשי בתי כנסת וגבאים. נבוא לארץ ישראל, מי יודע אם יהיה לנו... כלומר, האינטרס הוא זה שהניע אותם להתנגד לציונות. אשר מורה עולה על ראשם. כאן זה הוא משחק. מורה לא יעלה על ראשו. אבל כאן לא במובן של תער, כמו במקור, אלא הפחד עולה על ראשם. אם ילכו לארץ ישראל, יתרופף מצבם. יתרופף מצבם, ולכן לצערנו הגדול עברתי ללמדת שורה חמישית, שברוב הפעמים אדם משתה עצמו וחושב שמעשיו הם לשם שמיים. כך תראו באיזה לשון קשה הוא מאשים את הרבנים, הרביים, הצדיקים, שהם חושבים שמעשיהם הם לשם שמיים, ובאמת הוא מנוהל על ידי הנגיעה, האינטרס, שתמונה עמוק עמוק בקרבו, והוא בעצמו אינו יודע, וסובר שדבריו הם לשם שמיים. ועכשיו הוא בעצם קורא למרד נגד הרבנים. תפסיקו לשמוע. כלומר, תראו איך כבר בהקדמה, למרות שהוא שולח את הספר לרבנים ומנסה לארגן כינוס רבנים, בעצם אתה רואה שבהקדמה שהוא כותב הוא מודע לזה שהסיכוי הוא נמוך, ואם יש סיכוי זה דווקא שתהיה התעוררות מלמטה. קפצתי למטה, ולא זה בלבד, עמי הארץ והמוני העם ללומדי תורה ואפילו רבנים, כל שאין דובר אמת בלבבו ולא היושר והצדק מרכבו, הרחק דרכך ממנו, הסר רגלך מנתיבו. תתרחקו מכל הרבנים האלה, אל תשמעו להם. הרחק דרכך ממנו, הסר רגלך מנתיבו. מדוע? כי הם אינם דוברים אמת בלבבם, ולא היושר והצדק מנחה אותם. תראו, לא שמענו באיזשהו מקום, באיזשהו ספר, בטח לא בעת החדשה, דברים כל כך קשים. אני קראתי לאחרונה באיזה קורס שלי, אני קורא את המהר"ל, אז יש אצל המהר"ל לפעמים דברים מאוד מאוד קשים על חכמי דורו ועל השיטות הפסולות שלהם בחינוך, ויש לו ביקורת מאוד קשה, גם כן בלשון קשה, לשון כל כך קשה שאפילו התלמידות החילוניות בדוד ילין אמרו, איך הוא מעז ככה לדבר על רבנים? הן אומרות, החילוניות אומרות, איך הוא מעז ככה לדבר על רבנים? מה הוא? אמרתי להם, כן, זה הכוח של אדם גדול. על כל פנים, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים פשוט לדעת, אני עובר לדף מם, בסדר, אברהם עוד כמה דקות, אני מקווה שאתה לא נפגע. זה מדבר נגד רבנים, אני מקווה שאתה לא נפגע אישית, אני רק דוקטור, אתה רב, איך תדע אם אתה נפגע, ואתה גם רב וגם צדיק, אז מדבר נגד הרבנים והצדיק. ולאנשים כאלו, למדו רק בבלי, למדו רק בבלי, לא למדו ירושלים. ולאנשים כאלו במם למעלה, לאנשים כאלו, אפילו אם יביאו להם אלפי אלפים ראיות מן התורה, לא יועילו כלל להטות ליבם אל האמת. לא יעזור כלום, לא יועילו כלל להטות ליבם אל האמת. וכאשר כבר הראה ליהושע וחלב עם המרגלים, על כן דבריי בספר הנוכחי הם מכוונים רק לאדם הרוצה לידע אמת כאשר הוא, והם היתנו אוזן קשבת למילאי המורים פה. כלומר, אני מקווה שהספר לפחות יתגלגל לידי כל מיני אנשים שהם פתוחים, שאין להם את האינטרס, כי במידה רבה לכל השכבה, לכל האליטה הרבנית, התרבותית, החברתית, הקהילתית, יש להם אינטרס כל כך חזק שמונע מהם את היכולת להבין שכאן צריך לעשות משהו דרמטי שלא נעשה בתולדות ישראל, אולי מיציאת מצרים, למחוק מפעל של כמעט 2000 שנה, גלויות אירופה זה 2000 שנה, זה מפעל עצום מחורבן בית שני, למחוק את כל מה שנבנה פה ולעקור את הכל ולעבור לארץ ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, הוא אומר לנו את זה בצורה מאוד קשה. ובקיצור, תראו, הוא מביא כאן את מרבה לדבר על עזרא, שגם בימי עזרא הייתה, אתם יודעים שגם דרך אגב הראשון שדיברו על חכמי ארץ ישראל, דיברו נגד אנשי בבל שלא עלו, נכון, ריש לקיש, רבי יוחנן, שהקדוש ברוך הוא שונא אותם על זה. אז הוא מביא כאן גם כן שעזרא פנה להם והם לא באו. ובעצם גם היום חוזר על עצמו התסריט הנורא הזה, שהם לא רצו לשמוע, היו יושבים בגולה בשלום ושלווה, ולכן הקדוש ברוך הוא נאלץ להפיל עלינו את הצרות האיומות, השואה הזאת, כי שום דבר אחר לא היה מזוז אותה. כי אנחנו לא רק השלמנו, עשינו אידיאליזציה של הגלות וגם הצרות, והקדוש ברוך הוא הלך והחריף את המכות. זה מתחיל במכות הקטנות של הסופות בנגב, ועוד במאה ה-19 הפוגרומים ביהדות רוסיה, ואחר כך קישינה, ומלחמת העולם הראשונה שהייתה מכה איומה ליהדות אירופה. אנחנו היום לא שכחנו בכלל את מלחמת העולם הראשונה, כיוון שבאה הצרה הגדולה של השואה, מלחמת העולם, במלחמת העולם השנייה, וצרות צרות אחרונות משכחות צרות ראשונות. אבל זה היה קטסטרופה איומה, כמיליון יהודים נהרגו במלחמת העולם הראשונה. מאות קהילות חרבו עד היסוד. תקראו את הספר הנפלא של עגנון, עורך נטל אלון, שהוא מתאר את מצבה של יהדות גליציה. הוא חוזר אל העיירה שלו, אל בוצ'אץ', שבוש, אל בוצ'אץ', גליציה, דרום פולין, בשנות ה-30, שזה כבר שנות ה-30, והוא מתאר את החורבן הנורא בקהילות אירופה, שכבר התחילו להשתקם, זה כבר 15 שנה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, 12 שנה. והוא מזועזע מהחורבן. לפחות חצי מיליון יהודים נרצחו באוקראינה, בפרעות של פטלורה, בפוגרומים האיומים של פטלורה, בזמן מלחמת האזרחים, בין האדומים והלבנים, שבמהפכה הקומוניסטית. ומאות אלפים שמתו כחיילים, אתם יודעים, היום חייל נהרג, אנחנו בוכים, שני חיילים נהרגו בצפון, ראוי להתאבל, אבל רק במלחמת העולם הראשונה נהרגו בין 200 ל-300 אלף חיילים יהודיים, חיילים. על מה נשפר דמם, על להילחם בין גרמניה לרוסיה וגרמניה וצרה, על מה נשפר דמם של 300 אלף? ואומר הרב טייכטל, כנראה גם זה לא הספיק. מה זה הספיק? זה לא הספיק, לא בא. הייתה הצהרת בלפור והארץ נפתחה, לא הספיק. אז הוא מביא עלינו עכשיו מכה עוד יותר איומה. אולי זה יעזור. מה הקדוש ברוך הוא לא, הוא ערך הפיים, הוא לא בבת אחת מכה אותנו. הוא מכה אותנו בהדרגה, ואולי הפעם, תראו בעמוד מם למטה, שורה רביעית, ובעת הזאת, באהבה ובחיבה ישמע לכל קריאת העלייה לעלות לארץ ישראל, אולי הפעם סוף סוף אחרי המכה האיומה שאנחנו סופגים, והוא כבר נמצא די בשלהי השואה, אולי הפעם זה יעזור. ואין זה, עברתי למם א' למעלה, אני טיפה מזדרז, ואין זה רק שנתגרו עליי מאיזה צד, אלא כל זה נעשה ונסבב מעצה עמוקה יתברך, מהשם יתברך. כל השואה זה מעצה עמוקה. אל תחשוב, אין כאן משהו שאני לא מבין. אני מבין. מעצה עמוקה. מדוע? כדי שאחריך נרוץ לעלות לארץ ישראל. זה, בשביל זה באה כל השואה. ואל תבלבל את המוח שאתה לא מבין. מי שאומר אני לא מבין, ולצערי הגדול עד היום רוב הרבנים החרדים אומרים אסור לנו לדון ואסור לשאול.
אבל לא רק הרבנים החרדים אומרים את זה.
מי אומר את זה?
מי אומר את זה, לא?
מי?
בוא נגיד שאין רב, רב ציוני שאומר, שאומר הפוך.
מי שלא אומר מה שהוא אומר הוא...
גם הרב צבי יהודה.
הוא...
גם הרב צבי יהודה שאומר...
הרב צבי יהודה דיבר על הניתוח הנורא שהיינו צריכים כדי להבריא את עצמנו. הרב צבי יהודה מדבר בצורה מאוד ברורה. הרב צבי יהודה מפרסם את הקריאה הגדולה לארץ ישראל בבאר. הרב צבי יהודה מדבר. בקיצור, הרבנים הציונים היום מדברים בהרבה יותר בשפה של הם הבנים שמחה, הם הבנים שמחה. הרב צבי יהודה ברגע שהוא מדפיס את זה ומפיץ את זה ואומר לתלמידים את זה תקראו ואת זה תלמדו ועם זה תלכו לכל מקום, הוא בעצם אומר, אני אומר מה שהוא אומר. אני אומר מה שהוא אומר, ואצל הרב צבי יהודה זה מאוד מאוד ברור. אבל אתם רואים עד כמה הוא אומר בצורה ברורה, בלי להתבייש ובלי להתבלבל ובלי להתנצל, גם בלי להתנצל. זה עצה עמוקה מהשם יתברך כדי שאחריך נרוץ לעלות לארץ ישראל. כל מה שהוא עשה עד עכשיו לא הועיל, אז אולי זה יועיל, אולי השואה תועיל שסוף סוף נקים מדינה, אולי זה יועיל. ועל כל פנים בעת כזאת הוא מקווה, אני במ"א שורה שביעית, ובעת כזאת בוודאי ישמעו כולם לכל קריאתנו לעלות לארץ ישראל. עכשיו סוף סוף כבר לכאורה כבר הכל ברור, הכל ברור. החורבן כל כך טוטלי שלא יכול להיות מישהו שלא יבין עכשיו, תראו כמה הוא ישלה את עצמו עדיין, שלא יבין. כלומר אפילו הוא מקווה, אפילו אותם רבנים שעד עכשיו היו אטומים בגלל הנגיעה שלהם, אולי גם הם בוודאי ישמעו כולם לכל קריאתנו. לכן הוא כותב את הספר הזה ומפיץ אותו, כי הוא מקווה שאולי נפתח אפילו אצל אלה שכל השנים התנגדו ואמרו לא, מה פתאום, אולי הפעם הם ישמעו את הקריאה לעלות לארץ ישראל. והרקע לזה הוא ממש כל זה נתקיים. ירדתי למטה בעמוד מ"א, ירדתי למטה לשורה שביעית מלמטה, וממש כל זה נתקיים בימינו האלה כמעט בכל מלוכות אירופה, והכל נעשה, הכל נעשה, כל מה שנעשה עד עכשיו בשואה בשביל היסח דעת. למה זה קרה? בשביל היסח דעת שהסיחו מלעלות לארץ ישראל. זהו, בגלל שאנחנו לא שמענו את הקריאה שהתחילה לפני עשרות שנים, אולי מתחילים מקריאתו של הגאון מבינה תחילת המאה ה-19, אנחנו כבר 150 שנה מאז לא שמענו את הקריאה, לא שמענו, והקדוש ברוך הוא מכה ומכה 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 הכל. אז הנה ההסבר, ולכן גם המסקנה, הוא מקווה שהפעם סוף סוף בוודאי ישמעו כולם לכל קריאתנו, אולי הפעם יישבר תישבר האטימות, יישבר הטמטום. הטמטום זה מלשון אטימות, אתה מטומטם, אטום, סגור. אולי סוף סוף הטמטום הזה יישבר, והפעם הקריאה לעלות לארץ ישראל תשמע. ויש כמובן מה לעשות, כי הוא מציע משהו מעשי. הוא לא מציע לעלות אלוניות ולעלות, הוא יודע, אבל הוא אומר נתכנס, נחליט, נקבל על עצמנו, נדור נדרים, כמו שיעקב אבינו עשה, כי בשעת שרה צריך לנדור נדרים, וזה הנדר שאנחנו נודרים עליו. וכן הוא כותב, מביא כאן בשם היבץ בסידור שלו, רבי יעקב עמדין, יבץ, היבץ, רבי יעקב עמדין, שחי בגרמניה לפני כ-300 שנה, שכל התמרמר על זה הגאון יבץ, על שהסחנו דעתנו מארץ ישראל, שם הוא אומר כל הצרות באות עלינו, על שהסחנו דעתנו מארץ ישראל לשוב ולדור בתוכה, ויותנו בשלווה בחוץ לארץ, כמדומה לנו שכבר מצאנו ארץ ישראל וירושלים אחרת. על כן באו עלינו כל הרעות, במיוחד יהדות גרמניה שהייתה בטוחה שזהו האמנציפציה, זה ימות המשיח. על כן באו עלינו כל הרעות בשבט ישראל בארץ שפניה, זה הוא מזכיר את גירוש ספרד וארצות אחרות בשלווה, ושוב נתגרשו ממנה שלא נשאר שם שארית לישראל בארץ ההיא בספרד. צדיק השם, אל תגיד אני לא מבין, אתה צריך להגיד צדיק, הוא עושה את מה שהוא אמר. אנחנו נשקע בגלות, הוא ינער אותנו, צדיק השם, כי יצא מדעתם לגמרי עניין גלותם, והתערבו בגויים, כל זאת בעתנו, בא לנו, כי ארץ צבי שכחנו לשוב אל ארץ מולדתנו. זה מה שקרה, וזהו נמי הטעם שנעשה בימינו, אני עברתי לממבט, וזהו נמי הטעם שנעשה בימינו, בימינו בארצות אלו, כי כל דודי דופק, הנה אתם רואים, המאמר של הרב סולובייצ'יק, הוא משתמש בו, כמובן מבלי שעוד לפניו, אבל סולובייצ'יק כתב את זה יותר מוכר, זה משיר השירים, כי כל דודי דופק לעורר אותנו, לחמוד לשוב לארצנו, ואחרי כל הנעשה איתנו בימים הקשים האלו, אין ספק שימצאו דברנו שדה פוריה, יש סיכוי, לעורר בליבות אחינו בני ישראל בגולה, לחשוק ולחשוף, לשוב לארץ חמדה של אבותינו. אולי הפעם זה ישתנה, וישימו אל לבבם על דרכיהם, יעשו חשבון נפש פה בגולה, שאין בכל עסקיהם ברכה, שום דבר בגולה לא יכול להצליח, שכל עמלם בא עשיו ונטל מידם. הנה עשיו, הנאצים, ולא די שגזל ממונם ורכושם מידם, גזל גם את גופם וחייהם מהם, כידוע ממעשה הנעשה עמנו במדינות אירופה, בעת הזאת בוודאי ישמעו לי, אני מקווה שהפעם ישמעו לי. לא, לא יכול להיות שבמצב הזה, הוא לא העלה על דעתו, אתם רואים שאחרי שכבר כולם יודעים, יהדות הונגריה כבר ידעה ב-43, שיהדות פולניה הושמדה, ויהדות ליטה וסלובקיה, הם כבר ידעו מה, הדבר המדהים שהם עלו לרכבות. אתם יודעים, יש בשואה דברים שהדעת לא תופסת. וכאן הוא מביא, ובזה אני אסיים, כדי שהרב אברהם יהיה לו מספיק זמן.
אתה רוצה
לתת לשאלה? לא, אני רוצה להרחת לי. אבל, וכאן הוא מביא, הוא ענה לשאלה שלך, לאה, הבטחתי לך. מה, מאיפה אתה יודע? אז הוא בספר עצמו מרחיב בזה. אבל הוא קודם כל אומר, הרי כולם שואלים עד מתי קץ הפלאות, מתי תתחיל הגאולה. הוא אומר, יש לנו סימן ברור, כל, זה כבר כתוב בגמרא, ואחר כך כל הראשונים, ותראו במבט למטה, הוא אומר, הסימן המובהק, שהקדוש ברוך הוא ימתין עם הגאולה עד בניין ארצנו בבתים ובאילנות, ובעת שרואים שארץ ישראל נבנית והולכת, יש להכיר בו סימן טוב דגאולה. מה שנקרא קץ המגולה, זה סימן. שארץ ישראל נבנית ומתיישבת ופורחת, זה מה שרבותינו בכל הדורות נתנו לנו. כה הם דבריו של ראש המקובלים, כלומר זה לא רק בגמרא, זה בדברי המקובלים, ומן ספין ומן יאיר בזמננו לחלוק עליו. אף אחד לא יכול לחלוק על זה, שזה קץ המגולה. וכעת, עכשיו איך אני יודע שהגיע זמן הגאולה, ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עלינו, שלא חזרנו, הנה הגיע זמן הגאולה, נגמרה הגלות, ואנחנו תקועים בגלות. איך אנחנו יודעים את זה? האם זה קורה בימינו? כן. וכעת, עברתי למ"ג, וכעת, בימינו, בשנים האחרונות, שבאמת נבנה חלק גדול מהארץ במידה גדולה, באמת, אנחנו ב-43 כבר ישנה בערך 400 אלף יהודים בארץ ישראל, וקיבוצים ומושבים ותל אביב וערים גדולות וחקלאות ותעשייה, נבנה חלק גדול מהארץ במידה גדולה, נעשה באמת לארץ פוריה, הארץ השוממה הזאת הפכה כבר לארץ פוריה. לפי דברי המקובל הקדוש, גם המקובלים וגם דברי הגמרא, יש להכיר בו סימן דגאולה, זה סימן דגאולה. אז כבר אי אפשר להתווכח אם כן הגיע הזמן של הגאולה, לא הגיע. ועל כן טובה יש להפליא על מה שיש קצת מן החרדים על דבר השם שמתנגדים לזה. איך ייתכן שהם לא מבינים? קץ המגולה זה דבר פשוט, שגם החזל וגם המקובלים וגם הראשונים כולם דיברו על קץ המגולה, איך הם מתנגדים לזה? והדבר כמעט משוקץ ומתואב ביניהם. אתם יודעים שהרב צבי יהודה אמר על מי שחולק ואומר זה לא קץ המגולה, זה לא הגאולה, הוא אמר הוא חצוף. ואחר כך הוא לא נרגע, שהוא אמר לא סתם הוא חצוף, הוא כופר. אתה מכיר במזמוריות, לא סתם חצוף, כופר. אז כאן הוא אומר אני לא מבין אותם, וההסבר היחיד שהוא מצד, אני ממשיך לקרוא, הקליפה שגוברת עליהם להכיר. הוא חוזר אל מושג הקליפה שהוא הרבה משתמש בו בספר, יען שהיא יודעת שבבניין הארץ יהיה סופה, או שהוא מצד איזה נגיעה שיש להם להישאר פה. על דרך שהיה למרגלים. הנה הוא חוזר על האשמה שלו, גדולי ישראל בדורנו, זה דור המרגלים, הדור של הרביעים והרבנים והדמורים שאמר לא לעלות לארץ ישראל, זה דור המרגלים. הרב קוק דרך אגב מביא הרבה פעמים את ההשוואה הזאת בכמה מהגירות שלו, אבל שם הוא יותר משתמש בזה בלשון של אל תהיו כמרגלים. כאן הוא מאשים אותם, הם על דרך שהיה להם רגלים, כל מה שקרה זה כמו שקרה לנו ב
עם המרגלים.
עם המרגלים. ולכן על כל פנים, מה המסקנה? הראיתי לדעת כל אכן בני ישראל בגולה שאתה הגיע ביותר העת, עכשיו כבר אי אפשר להתווכח על זה, אומר כל הסימנים, גם מצד אחד חורבן הגולה באירופה וגם מצד שני פריחת ארץ ישראל, יש לנו גם את הצד השלילי החורבן בגולה, יש לנו גם את הצד החיובי פריחת הארץ, מה אתה צריך יותר מזה? מה אתה מטומטם? מה אתה אידיוט? מה? אלה המילים שלו, זה הוא אומר ככה, אומר זה הקליפה הטומאה שהתגברה, הנגיעה, האינטרסים, אוי ואבוי לנו. ולכן זה ברור שאתה, מהי המסקנה שצריכה להיות ברורה לדעת כל אחינו בני ישראל בגולה, שאתה הגיע ביותר העת להשתדל בכל מאמצי כוחנו לעזוב את ארץ העמים ולשוב לארצנו הקדושה ולעסוק בבניינה, ובזה נקרב ביאת משיחנו במהרה בימינו אמן. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו כותב את הספר עכשיו, כמובן כאן הוא מסתפק ברמזים, בראשי פרקים, בתמצית, את ההוכחות, נניח על הנושא הזה של הקץ המגולה, הוא מקדיש הרבה, הוא עוסק הרבה בשאלות נוספות, אבל בתמצית כאן בעצם, תשמעו, לא נשמעו באמת דברים כאלה. אני קורא מדי פעם עם תלמידים את ההקדמה הזאת, אני, תלמידים מזוזעים, הם אומרים, איך הוא, היה לו את האומץ לדבר בצורה כל כך קשה על כל גדולי התורה באירופה, כמובן למעט הרבנים שעסקו ביישוב ארץ ישראל, כמו הרב קוק ותלמידיו שעלו לארץ.
אנחנו היום נמנעים מלעשות כמה שאפשר, נמנעים מלהביא את הנושא של השואה כדי להוכיח.
תשמעו, אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים, וצריך להפסיק ולהגיד אנחנו לא מבינים, אנחנו מי אנחנו, ואל תחקור במופלא ממך. להפסיק עם השטויות האלה ועם ה...
אז מה היית הולך עושה עכשיו בצרפת? מביא אותם כמו שצריך לארץ, כמו שצריך להוציא אותם כבר קצת מהשעננות הזאת.
מה עם היהודים בגרמניה?
שחוזרים
לגרמניה, באו מרוסיה,
תשמעו,
כל יהדות גרמניה,
תראו, אין ספק שהדברים האלה מאוד ברורים. אנחנו נראה בספר עצמו שהוא מרבה לדבר על זה, ש...
ישראל, אבל כמו מדובר על רבנים, רבנים.
הוא בעיקר מאשים פה את הרבנים.
רבנים, זה לא...
אבל סיפרנו הרי קודם על בת המלך, שהלכה לאיבוד.
זה אני לא מבין. רב נחמן, אני לא מבין. לא, אני לא מבין. אל תביאו לי ראיות מרב נחמן, כי אני לא מבין.
הסיפור עכשיו של רבי טייפל, זה למעשה פירוש של הסיפור של רבי נחמן. בת המלך נמצאת במבצר, והכל טוב, יש שם
כשאתם...
הכסף, הכל טוב, ואי אפשר לעזוב את המקום. היא לא יכולה לעזוב את המקום.
אני אני נמנע מלפרש את רב נחמן, אני לא מתעסק בדברים שאני לא מבין אותם, אז למה לי להתיימר? אבל כאן אני אוהב, אתם רואים, אני אוהב לקרוא דברים ברורים. כאן הדברים ברורים, הוא אומר בצורה הכי ברורה
ופשוטה, לא מסובכים.
כן, והוא משתדל שהדברים, הוא לא מדבר בלשון רבנית יותר מדי גבוהה, דברים פשוטים וברורים. זאת הסיבה ולכן זאת המסקנה. מעניין שהרב סולובייצ'יק, אתם יודעים, בכל דודי דופק שהוא הזכיר פה, הוא משתדל להימנע מלעסוק בשאלה למה זה קרה, אבל הוא לא נמנע מלעסוק בשאלה מה צריך לעשות. והמסקנה של הרב סולובייצ'יק, השואה הוכיחה שצריך לעלות לארץ ישראל. זה תמצית המאמר כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא קורא לנו לבוא לארץ ישראל ולחדש את מדינת ישראל, והוא מדבר על הניסים, על השגחה מיוחדת בהקמת מדינת ישראל. אבל הוא משתדל להימנע מהשאלה למה, כי הוא לא הולך באמת, הוא לא מרחיק לכת הרב סולובייצ'י כמו אם הבנים שמחה. אם הבנים שמחה, הרב טייכטל, במידה רבה הוא אולי היחיד, והרב צבי יהודה אחז בשולי גלימתו של הרב טייכטל, הוא היחיד שעונה באומץ על השאלה למה זה קרה, ולכן גם מה צריך לעשות אם זאת הסיבה, כדי להינצל. עדיין אפשר להינצל, עדיין יהדות הונגריה, רבע, 3/4 מיליון, יש איזה 700,000, כמעט 3/4 מיליון יהודים בהונגריה שעוד לא הושמדו, שהוא כותב את הספר הזה.
להינצל, הם לא יכולו לצאת.
שושנה, שושנה, יש פה שתי שושנה, אז שושנה בית, את לא שמעת את מה שהוא אומר, לאה, תעני מהר לשושנה.
שיהדות הונגריה עוד לא הושמדה.
היא לא הושמדה, היא לא יכולה לצאת, חבר'ה.
אבל הוא אמר שאם
היא מקבלת את עצמה בנדר, התודעה צריכה להשתנות.
לכן נזכרתי, מה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפל.
יכול להיות שאם הייתה תנופת עלייה לא נורמלית, יכול להיות שזה היה...
פסקיה, פסקיה, לא, 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 לא.
לא הייתה, עלייה
נמצא. מה שהוא מבקש מהם זה רק הקבלה, המחשבה, בדיוק. הרי זה, הרי הוא עבד על שלושה עמודים פה, הקדיש לעניין הזה שתפקידנו להידבק במחשבה ולחשוף, וזה מה שיציל אותנו.
כן, אבל אתה מדבר על 700,000. 700,000 הם לא...
לא, אבל המפתח זה הרבני. ברגע שאתה, ברגע שיופיעו 20-30 רבנים שיתחילו לדבר איתם על ארץ ישראל ועל עלייה, ויעוררו, ותתחיל תנועה גדולה של אנחנו נודרים. הוא ממש ראה לנגד עיניו תנועה של נודרים, אלפים ורבבות שנודרים, מרימים יד לשמיים ואומרים שאנחנו מקבלים, אם ננצל אנחנו מקבלים על עצמנו לעלות לארץ ישראל ולתקן את כל מה שקלקלנו, ואנחנו עושים תשובה ומתחרטים על זה שלא עלינו עד עכשיו, ואנחנו מכירים בזה שחטאנו ובגדנו, להתוודות ולעשות תשובה ולקבל. המעשה יכול להיות, אומר, עצם התהליך הזה של החרטה והתשובה והבידוי והקבלה לעתיד, זה עצמו, גם החרטה וגם הקבלה, זה מספיק בשביל להציל אותנו. זה יציל אותנו. אתם יודעים שלעגו לו, לעגו לו, והבן שלו כותב שלעגו לו, וכתבו רבנים, כתבו עליו ש... נטרפה דעתו מרוב הצרות.
גם על צייטין אמרו, גם על ז'רוטינסקי אמרו.
נטרפה דעתו. אבל אתם רואים כמה, באיזה עומק וצלילות דעת הוא כותב את הדברים האלה. הוא כותב את זה בעלייה, והוא מצטט, דרך אגב לא קראתי אתכם את כל הציטוטים שהוא מביא, הכל מהזיכרון, אין לו ספרים. אין לו ספרים. גאון עצום.
אבל אפשר באמת להגיד דבר כזה שעצם הצפת האמת יש לה ערך באשר היא.
זה התחלת התשובה. תמיד, הרי מה זה הצפת האמת? הצפת האמת פירושה וידוי, בלשון הלכתית. וידוי, אני מתוודא, אני מודה שטעיתי, אני מודה שחטאתי, אני רואה את האמת, ואני גם מקבל על עצמי לתקן ולעשות, להתקרב.
לא להשתקע הלאה בעצם בארצות הברית.
הוא דורש מהם לעשות תשובה.
מה ששנה אומרת זה
כמפתח...
אין כבר שום תקווה, נכון? זה מה שאת אומרת.
הוא נותן להם תקווה. הוא אומר, התקווה היא התשובה והקבלה. זה התקווה. אין תקווה למי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מי שמאמין שתשובה היא זאת שפותחת את שערי גן עדן, את שערי השמיים, צריך לעשות תשובה. וכל התפילות לא יעזרו בלי תשובה. אתה לא יכול סתם לזעוק ולזעוק בלי שעשית תשובה. זה טובל ושרץ בידו. התפילות שלנו יועילו רק אם נעשה תשובה. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. והתשובה היא בנושא הזה. והוא שם את כל הקלפים רק על זה. הוא אומר, שום דבר, תשכחו מהכל. אני לא אומר, תלמדו יותר תורה, אני אומר, רק זה. כי אתה צריך לשים את האצבע על החטא, ועליו לעשות תשובה. ומבחינתו, זה הדבר, ואין בלתו. אתם רואים כמה הוא טוטלי. רק הבגידה בארץ ישראל, יש לו גם הרבה מקורות, הנושא של המרגלים. על מה נחתך דינם של אבותינו להישאר במדבר, וכל דור המדבר למות במדבר? אפילו לא על חטא העגל, אלא חטא המרגלים. לא נעלה, לא רוצים את ארץ ישראל. בקיצור, תראו איזה השלכה, הוא ממש עושה את ההקבלה ואת ההשלכה בין דור המדבר לדור השואה. זה, אלה הם המרגלים של ימינו, ולכן ארץ ישראל כאן בסוף הוא, זהו רק נסיים, בסוף הוא מסביר את למה הוא בחר את אם הבנים שמחה. הוא מספר כאן סיפור מרגש על אשתו. זה סיפור אישי שקרה לו. אתם יודעים שהוא, בזמן שהגרמנים תפסו, פשטו בסלובקיה, ותפסו אלפי בנות יהודיות, ולקחו אותם, לפני שהם לקחו להשמדה, הם לקחו בנות לא נשואות, ולקחו אותם לשמש זונות של הצבא הגרמני. אלפי בנות. מפורסם הסיפור של הצדיקים אל הקדושות בקרקוב. אלפי בנות. והרב טייכטל, שהיה ראש יהדות סלובקיה, ראה שמתבצעת האקציה הנוראה הזאת, והוא אמר לאשתו, אני לוקח את הבנות ואני בורח איתם. הוא ברח, עבר את הגבול לרומניה והתחבא שם, אבל נתפס. הוא נתפס והוכנס עם הבנות שלו לבית סוהר ברומניה על השגת גבול. אתה לא אזרח רומני, עברת את הגבול בלי רישיון. ואיזה יהודי עשיר ברומניה שהכיר אותו, ששמע על זה והכיר אותו, שילם שוחד לשלטונות של בית הסוהר שם, שילם שוחד הרבה כסף, והצליח לפדות אותו. הוא השתחרר מבית הכל עם שתי הבנות שלו, והוא מודיע, או מישהו מודיע בטלפון מרומניה לאשתו, שהייתה מאז שהוא ברח לא שמעה שום ידיעה ושום דבר, והייתה שבורה ומדוקת כי היא לא קיבלה שום ידיעה מהם. הוא מודיעים לה בטלפון שהנה הוא מגיע עם הבנות שהם ניצלו, השתחררו מבית סוהר. היא שמעה שהם הוכנסו לבית סוהר, בקיצור, היא מהרגע שהיא שמעה את זה, היא יושבת בחוץ, היא יושבת מחוץ לבית ומחכה להם שהם יגיעו. יום, יומיים, היא לא נכנסת הביתה, יושבת בחוץ לחכות להם. והוא מספר שכשהם מגיעים, פותחים את הדלת של החצר ונכנסים, היא רצה אליהם ופורצת בבכי שהוא מתאר. הוא אומר, אף פעם בחיים אני עברתי דברים איומים ונוראים, אבל לא שמעתי בכי כזה של אשתו שרצה לקבל אותם, את בעלה ואת שתי הבנות, כשהם חוזרים מהשבי, מהכלא. והוא אומר, זה, אבל זה בכי של שמחה, זה לא בכי של עצם, זה בכי של שמחה, זה בכי של התפרצות, של מפגש מחודש, שהוא תוצאה של צער וגעגועים. ועכשיו, מהו הדבר המדהים שהוא אומר? זאת השמחה שבה זה הבכי שבו, הבכי השמחה הזה הוא הבכי שבו ארץ ישראל מקבלת את בניה. ארץ ישראל היא כמו אותה אישה, הוא עושה את ההשוואה, נמשל הוא, ארץ ישראל היא כמו אותה אישה שמחכה לבניה, שמחכה לבניה שישובו, וכשהם שווים. והדבר המעניין שהוא אומר כאן, כל מטר, כל פיסת אדמה שיהודים חוזרים עליה, ארץ ישראל פורצת בבכי עצום של שמחה. האמת היא שהקטע הזה עשה עליי רושם עצום. כי פתאום אתה מבין, כשאתה אומר עוד מאחז ועוד יישוב ועוד בית חוגלה, אז כמה יהודים פה, כמה יהודים שם, שוין הזה לאיזה גבעה. כל נקודה שבה חוזרים יהודים, שם ארץ ישראל בוכה משמחה. כל, נכון, זה דימוי עם עוצמה אדירה, נכון? כל מקום שיהודי חוזר אליו בארץ ישראל, הארץ פורצת בבכי של שמחה, כמו, הוא אומר, כמו אשתי, שזה משמש בשבילו אנלוגיה. אני יודע מה זה בכי של שמחה. והבכי הזה שאני שמעתי, זה הבכי שבו מקבלת ארץ ישראל בכל נקודה, בכל מקום, את הבנים ששבים עליה. זה דבר מדהים, נכון? זה קטע עם עוצמה. הוא אומר, לכן קראתי לספר שלי, הם הבנים שמחה. כדי להעביר את המסר, דעו לכם, שארץ ישראל מחכה לנו, וכל יהודי שמגיע ומתיישב, הארץ פורצת בבכי של שמחה. זה קטע מאוד חזק. גבירותיי ורבותיי, הרב אברהם, בבקשה. נכון, זה הקדמה עם עוצמה אדירה.
תוסיף את המילה אחריו. כן, זה מה שמתפללים, זה מה שמברכים ב...
נכון, יש בכל סיפורות הנחמה של ישעיהו מופיע הדימוי הזה, שארץ ישראל ציון יקרה, שמחכה לבניה, לבעלה, אלמנה.
ושיבת ימי המשתה בהחלפה.
סוס תסיס ותגל להכרה.
בקיבוץ בניה
בתוכה. נכון. זה מתוך נבואות ישעיהו וירמיהו. כן, זה מוטיב שמופיע בנבואה. מה שהוא מוסיף כאן זה התוספת הזאת של, קודם כל הוא מספר את הסיפור האישי הזה, אבל הדגש המיוחד שלו, שזה קורה בכל נקודה. כל נקודה שבה יהודי דורך, שבה יהודי מתיישב, הארץ פורצת בבכי של שמחה. אבל צריך להבין שאיזה שמחה זה, עוד מאחז, עוד נקודה, עוד עץ, עוד לא לזלזל ב... אפילו בדבר קטן. הדבר הקטן ביותר, זאת כמה, שמו שם כמה אוהלים, כמה פחונים, כמה קרוונים, מה זה, 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 זה. כן, זה עוד בכי של שמחה.
תראה, זה בצורה פיוטית, אבל הגאון מבילנה אומר שכל נקודה, כל שממה בארץ ישראל, כל נקודת שממה שנכבשת, בעצם היא מגרשת את התנועה.
זה סוג אחר של
גאולה, אבל זה גם, זאת אומרת, של ביטוי של גאולה.
זה עוד גילוי של מלכות שמיים, נכון, נכון. יפה מאוד. אז הנה, אז ראיתם, רצתי, עשיתי שיעורי בית, ראיתם, סימנתי משפטי מפתח, ואז רצנו על זה. אתם תקראו, יש לכם את הדפים.
זה מעבר לחצי של זה.
יפה, את כבר עובדת על הספר עצמו. זה ספר גדול, אין ספק. המוטיבציה שלי... המוטיבציה שלי לכתוב את מגילת השואה, המרד והשואה והגבורה, זה לכתוב את סיפור השואה, קודם כל, את ההיסטוריוגרפיה, אבל עם נקודת המבט של הרב טייכטל. כלומר, המימד ההיסטוריוסופי, לשלב את המימד ההיסטוריוסופי במימד ההיסטוריוגרפי, דרך המבט של הרב טייכטל.
אבל נכון, יש אור החיים שמדבר על זה שעזה עתידים לאלי הארץ לתת את הדין, על זה שהם לא...
אלבון הבית...
כן,
על אלבון הבית החרב, על אלבון הבית החרב.
אז זה בעצם אותו רעיון.
תשמעו.
זה אלי הארץ, אלה המנהיגים הרוחניים.
הוא מדבר, גם האור החיים שם באמת מדבר על, 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 על החטא של גדולי התורה.
בארץ.
הדברים, אבל דברים כאלה ברורים וקשים, כמעט הייתי אומר, לא נאמרו מאז רבי יהודה הלוי. יפה, אז אתם עכשיו שיעורי בית, לקרוא את כל ההקדמה השנייה, לעבור עליה, עכשיו אתם כבר בעניינים, ובעזרת השם, בפעמים הבאות כבר ניגש אלה, אני מקווה לעשות את הפתיחה, הפעם הבאה הפתיחה גדולה, אבל נעשה את הפתיחה בעזרת השם. תודה רבה.
שלום.